שלום, ואנחנו, סוגיות שלנו עכשיו שלומדים בדף היומי מסכת יומא, אז היום אנחנו רוצים להתרכז משהו בסוגיה בדף נון ג' דף נון ג' של מסכת יומא, שעוסקת כפי שאנחנו יודעים בחלק גדול ממנה בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, ומתוך כך בפרטים נוספים הנוגעים לעבודת הכהנים בכלל בבית המקדש, דבר יום ביומו. ובדף נון ג' יש לנו פה משהו שהגמרא לוקחת את זה וממשיכה את זה לדברים הנוגעים לנו גם בעניינים שלנו ביום יום, ואני אתן את התאר על מה מדובר. הגמרא מדברת בהתחלה בדף נון ג' על הדרך של הכהנים בעבודתם, שיש עניין תמיד כשבאים למזבח ואיך שעוזבים אותו. עוזבים אותו תמיד, כפי שאנחנו יודעים, לא מפנים את הגב אליו, אלא עם הפנים ממשיכים להיות אל הכיוון של המזבח. זו יציאה, כמו שבאים, ככה גם הולכים. ואז הגמרא אומרת שם בהמשך, וכן תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך, אלא מצדד פניו והולך, כי יד רבי לזר קדה ומפטר מיני דרבי יוחנן, קדה ובאי רבי יוחנן לסגויה, וגחין קאי רבי לזר הדוכתה, הדה ומכסי רבי יוחנן מיני. זאת אומרת, יש כאן, הגמרא מפרטת את זה, אצל תלמידי חכמים, כאשר תלמיד נפטר מרבו, אז גם כן לא מפנה את הגב, אלא הולך אחורנית. אז יש כאן שני חלקים, גם זה דברים, פרטים מעניינים כשלעצמם. יש מצב שאדם נמצא עם רבו, וכשרבו הולך, אז הוא עומד לכבודו של רבו, עד שוב לא רואה אותו יותר, ועד אז הוא ממשיך לעמוד לכבדו, וכשהוא נפרד מרבו והוא בעצמו הולך, כפי שהגמרא כאן אומרת, אז הוא לא הולך מפנה את הגב, אלא הולך אחורנית. יש כאן באמת, ההלכות האלה נמצאות כאן בדף המקורות, בהלכות תלמוד תורה של הרמב״ם. אם יש כאן נקודה מעניינת, כי בגמרא אפשר להגיד שהגמרא אומרת שזה ממש אותו דבר, שגם כאשר הוא נפטר מרבו, אז הוא הולך כאילו אחורנית, עד מתי שהוא דרואה את רבו, עד שהוא רואים אותו, ורק ברגע שמכסים, מתכסים פניו, זאת אומרת שהוא שוב לא רואה, אז הוא כאילו הולך, מסתובב, הוא הולך בדרך הרגילה, כאשר זה באיזשהו מקום הובא פה כדבר מעניין, שרבה היה עוזב את רב יוסף, היה הולך עד דמינג פקרה, עד שהוא היה נתקל פשוט בקיר, כי באמת כשהולכים אחורנית, ולא רואים, אז זה באיזשהו מקום, זה קשה, ולכן אני מתכוון לומר, שבהלכות ברמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, באמת יש כאן את ההבחנה הזו, וזה סתם מעניין לראות כנקודה, אולי לא מרכזית, שבהלכה שנוגעת, כשאתה עומד לכבוד הרב שהולך, אז תחכה, התלמיד יחכה, עד שיראה את פניו של רבו, כי זה באמת יכול לקחת עוד זמן אפילו למרחק די גדול, אבל כאשר הוא נפרד מרבו, הוא לא אומר את ההערה הזו, מפני שבאמת אם הוא הולך אחורנית, אם בצורה הפוכה, רק לכבוד הרב, והוא יעשה את זה עד שהוא רואה את רבו, זה יכול להיות הליכה שהאדם יכול להתקל וליפול ולהיפגע, ולכן על זה לא אומר את הדברים האלה, אלא רק ללכת כמידה סבירה, כפי שבאמת מתבקש, כשהולכים מהרב ואחר כך ממשיכים הלאה בהליכה הרגילה. זה במה שנגע לתלמיד הנפטר מרבו. אבל בהמשך של הגמרא הזו, הגמרא ממשיכה ואומרת את העניין הזה בהמשך לגבי עניין של תפילה. זאת אומרת, אומרת הגמרא, אמר רבי אלכסנדרי, אמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך שיפסיע שלוש פסיעות לאחריו, ואחר כך ייתן שלום. זאת אומרת, עכשיו אנחנו עברנו, זאת אומרת, דרך העניין של הכהנים בעבודתם, אל התלמיד שנפרד מרבו, ועכשיו יש לנו את הדבר שמוכר לנו מאוד מן התפילה. שיש את האדם גומר את התפילה, אז הוא פוסע שלוש פסיעות ונותן שלום. זאת אומרת שקודם כל אנחנו יכולים פה להבין שהמנהג הזה או העניין הזה, שזה בעצם גם חלק, זה בהלכות תפילה מופיע, כפי שאנחנו רואים בכל הפרטים המובאים פה בדף המקורות, זאת אומרת שאדם מתפלל, אז כשהוא מסיים את התפילה, אז הוא, כמו שהוא נפטר מרבו, כמו שהכהנים נפרדים מבית המזבח, אומרת, כך אדם כשמסיים את התפילה, מסיים בשלוש פסיעות ונותן שלום. זאת אומרת, זה בעצם מה שנאמר פה בגמרא, וזה מה שאנחנו קוראים, אומרים, עושה שלום. בעצם הוא פוסע שלוש פסיעות לאחוריו, ונותן שלום כדרך שנפרדים, בדרך של פרידה. ונתינת השלום זה האמירה של עושה שלום במרומיו. הדברים האלה כולם הם מפורטים בפרטי ההלכות המצוינות בדף המקורות, ויש בזה, אני מוכרח לומר, הרבה פרטי דינים שאולי כדאי פעם לתת עליהם את הדעת. ישנה שאלה ששואלים מה, איזה פסיעות עושים, מה אופן הפסיעות, מה גודל הפסיעות, איך הולכים איתם, מה עושים אחר כך, ממתינים, עד מתי ממתינים, ומה העניין הזה של נתינת השלום, ומה העניין הזה ש... ואיך זה עובר, עובד למשל אצל שליח ציבור. כל הדברים האלה נידונים בהלכות של השולחן ערוך, כאשר כפי שהן מובאות פה בדף המקורות, גם בדברי הראשונים, דברי הרמב״ם, דברי השולחן ערוך, דברי הראשונים, כאשר מובא פה תשובה של הרשב"א, תשובות של הרשב"א בשתי מקומות מצוינות, מתוך זה גם מתבררים דברי הבית יוסף בטור בסימן קוף כף ג', כאשר אני אומר את זה כרגע באופן כללי וסתמי, אבל ההשלכות הן באמת, אם ננסה לרגע להיכנס לפרטים, השאלה היא מה אורך הפסיעות, יש כאילו אמירה שהפסיעות צריכות להיות עקב בצד אגודל, זה נאמר אצל דברים בדעה אחת, זה נאמר בתור דבר שכך צריך להיות, שזה לא יהיה פסיעות גדולות מדי למשל, ויש מי שאומר שכך היו הכהנים בבית המקדש הולכים, זאת אומרת שההליכה של פסיעות קטנות כאלה, על זה מדובר עקב בצד אגודל, יש אחרים שהבינו עקב בצד אגודל, שאומרים זה בתור מידה מינימום שיהיה עקב בצד אגודל, אבל באמת יהיה יותר, כאשר גם הם מסכימים שזה לא צריך להיות יותר מזה בהרבה, ובכל זאת, על מה בכל זאת מדברים, על משהו שאולי יותר, כי יש עניין, למשל, להתרחק בפסיעות האלה מרחק של 400, שזה כבר מרחק די גדול. יש מי שמבין את זה בכיוון הזה, ואני אסביר. בכלל, צריך להבין שהפסיעות האלה שאנחנו מדברים עליהן, הן באיזשהו מקום, יש כאן אולי שתי הבנות, גם כאן לפסיעות האלה, לעניין הזה. יש אפשרות להבין שזה באיזשהו מקום כמו תלמיד שנפטר מרבו, כמו שאמרנו, תלמיד שנפטר מרבו, שזה הפירוש של העניין, אבל אצל הכהנים במזבח זה לא בדיוק נפטר מרבו, זה אז יציאה ממקום הקודש למקום של חולין, ואפשר בהחלט להבין שכשאדם מתפלל, יש פה בפסיעות האלה, בסיום של התפילה, את שתי הבחינות, יש בחינה אחת, של כאילו נפטר מרבו, משהו בדומה כביכול לרבו, נפטר מרבו כדרך שנפטר מרבו, כך נפטר כאילו מן התפילה, מן הקדוש ברוך הוא שהוא מתפלל לפניו, ויש אפשרות להבין שזה בעצם צורך לעזוב את המקום שמתפללים בו, זה מקום שכאילו השכינה נמצאת שם, ואז ממילא כאשר אתה מסיים, יש צריך לעזוב את מקום הקודש למקום החול, ואז הגישה שאומרת שצריך להיות אולי 400 מרחק, היא מבוססת על הרעיון הזה, וכאן הגישה האחרת, נפטר מרבו להגיד שלום, אז זה אולי יכול להיות אפילו בפחות מ-400, כפי שאנחנו באמת נוהגים. בעניינים האלה, כפי שאמרתי, יש הרבה פרטים, והנה ניקח למשל עניין נוסף, העניין של המתנה. מה זאת אומרת המתנה? אדם עושה את הפסיעות, ואז כאן נאמר בגמרא, הגמרא אומרת, היא באה אלה למייקם, זאת אומרת, הוא צריך להישאר באותו מקום, לא לעשות את הפסיעות ותקב ומיד לחזור, כי זה נקרא כמו מי שחוזר, ככלב החוזר על קיו עד כדי כך, כדי לתת לזה איזשהו תוקף ומשמעות, אז צריך, כמו שאומרים, להמתין. ואז כמה זמן צריך להמתין? לפחות משהו צריך להמתין, כדי הילוך 400, או בתפילה בציבור, עד כדי זה שהשליח ציבור יתחיל את התפילה ויגיע לקדושה, רק אז תחזור. מה הרעיון? הרעיון הוא שאם אתה באמת נפרדת, אז כדי לתת לזה את הכבוד הראוי, ואת האמירה הזו שבאמת עזבת, הלכת ממקום של קודש למקום של חול, ואתה מבין שאתה עזבת מקום קודש למקום של חול, אז זה באיזשהו מקום זה צריך להיות לפחות איזשהו זמן, ולא שתקב הוא רק פוסע וחוזר. ובאשר לזה, הדבר המעניין, למשל להערתו של רבנו יונה במסכת ברכות, כפי שזה מובא גם זה בדף המקורות, אין הכרח לחזור. אני חושב שיש כאלה שחושבים שצריך לחזור בחזרה. לא צריך לחזור, אלא אתה יכול לחזור, אבל אתה יכול לחזור אחרי זמן של המתנה. זה מה שאומר רבינו יונה, כי באמת אתה עושה את הפסיעות, אתה הולך, גם התלמיד שנפטר מרבו, הוא לא חוזר בחזרה. התלמיד שחוזר מרבו, הוא הולך הלאה, רק לעשות בכבוד את הפרידה, לעשות את היציאה מן העניין בצורה מכובדת, כיאה לעניין המדובר בו. ולכן לא צריך לחזור, אלא אפשר לחזור. ואפשר לחזור, הכוונה לאחר איזה זמן. זה פחות או יותר מה שעולה, אני חושב, מדברי רבינו יונה, מדברי הפוסקים, כפי שמדברים. מדברים גם על פרט נוסף, למשל שליח ציבור. שליח ציבור צריך מסיים תפילה בלחש ומתפלל, צריך לעשות שלוש פסיעות, כי הוא סיים את התפילה. אבל למשל, כשסיים את התפילה בציבור, השאלה אם באמת צריך לעשות פסיעות אז, כי הרי הוא ממשיך בתפילה, ורק בסוף התפילה, מה זה סוף התפילה? כשהוא אומר קדיש עליהם אם תתקבל. לכן בפוסקים, מי שיהיה נמצא, שאומרים ששליח ציבור לא צריך לעשות שלוש פסיעות אחרי התפילה, אלא רק אחרי שהוא עושה תתקבל, כי זה בעצם סיום התפילה מבחינת השליח הציבור. הדברים האלה הם דברים מעניינים, כי על כל דבר יש דיון הלכתי, ועל כל דבר הלכתי כזה יש בו גם איזשהו טעם וסברה משמעותית. ואני רוצה מכאן לגלוש לדבר אחר מעניין ביותר, שגם לכאורה הוא אותו דבר, ובכל זאת זה לא בדיוק אותו דבר. אני מתכוון לזה שמנהג העולם, מנהג העולם שאומרים קדיש, שאומרים קדיש רגיל, מה שנקרא אצלנו קדיש יתום, וזה גם או קדיש דרבנן, שאומרים את זה לפני התפילה ואומרים אחרי התפילה, העולם רגיל גם אז להגיד עושה שלום ולעשות שלוש פסיעות. לעשות שלוש פסיעות. שאלה אם זה נכון. בשולחן ערוך באמת כתוב בסימן נון וו, כפי שמצוין בדף המקורות, שגם אחרי הקדיש אומרים עושים שלוש פסיעות. אבל בעיון בשולחן ערוך בסימן נון וו הוא לא מדבר על כל קדיש שאומרים. הוא מדבר באמת על הקדיש של השליח ציבור, כמו שאמרנו. שליח ציבור בעצם בתפילה, נגיד בכל יום, אומר כמה קדישים שאינם קדיש שלם. זה הקדיש שלפני, אחרי השתבח, קדיש על אחר התפילה או אחר התחנון, ורק על אחרי אשרי ובא לציון הוא אומר קדיש תתקבל, אם תתקבל. זה בעצם סיום התפילה שהוא מסיים, ואז באמת הוא עושה שלוש פסיעות כדרך מי שמסיים בתפילה ביחיד. זה נכון, אבל זה לא אומר שיש עניין בכל קדיש שאדם אומר לעשות את השלוש פסיעות האלה, כי זה באמת קדיש סתם, זה לא סיום של תפילה. והדברים נזכרים באמת גם להסביר את כל האמירת עושה שלום, אני סימנתי פה את דברי ערוך השולחן, זה באמת הסבר אחר, זה באמת תפילה של שלום. רוצים להתפלל לשלום, עושה שלום במרומיו, זה לא בגדר נפרד לשלום, אלא בגדר תפילה לשלום, שיהיה באמת שלום בינינו, שלא יהיו מחלוקות, ככה מסביר בעל ערוך השולחן. ובכף החיים באמת אומר שזה לא נקרא סיום של תפילה, ולכן כאן אין את העניין של שלושת הפסיעות. זאת אומרת שאפילו לא ראוי לעשות. זה מעניין שהציבור כל כך ברור לו שעושים שלוש פסיעות על כל קדיש כשמסיימים ואומרים עושה שלום, אבל נראה לי שזה באמת דבר שבהחלט זה לא דבר, אני חושב שבעצם מצד ההבנה של העניין זה לא כל כך מתאים. למרות שאני חושב שיש כאלה שמנסים להסביר שכל אמירת קדיש זה כמו תפילה. נו, יכול להיות, אבל באמת יש בהחלט מקום לחלק. העניין של השלוש פסיעות זה מובא פה בגמרא כשמסיימים תפילה, ותפילה הכוונה תפילת עמידה. ועל זה נאמר כמו שנפטר לשלום, או כמו שנפרדים מן המזבח עם כל המשתמע מזה, שזה אלו הלכות שבאמת באות וממחישות לנו את החשיבות הגדולה שיש לעניין הזה, כפי שבאמת נתנו לזה גם הפוסקים בדבריהם. והמעיין יעיין, אני חושב שכדאי לעיין פה בכל פרטי ההלכות המצוינות בדף המקורות, ויראה פה את הדברים איך שהם מובאים ונידונים בצורה יפה ומפורטת. כל פעם יש היגיון לעניין למה כן ולמה לא, למה להגדיל את הפסיעות, להאריך אותם או לקצר בהם. כל אחד שאומר את זה יש לו בזה איזשהו טעם, והדברים יפים וחשובים ונכונים שבאים מתוך הסוגיה הזו שלנו במסכת יומא. אני אשאר בזה בינתיים, ושלום ושלום.